פרשת בשלח. נאמר בפרשה, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ואחרי שבע פסוקים, נאמר שוב, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. יש שוני בין שני הפסוקים. בפעם הראשונה כתוב חומה עם וו. בפעם השנייה כתוב חומה בלי וו. על הפסוק השני שכתוב בו חומה בלי וו, דרשו רבותינו במחילתא לפרשת בו. והיו מלאכי השרת מעין לומר, בני אדם עובדי עבודה זרה, מהלכים ביבשה בתוך הים, ומניין שאף הים נתמלא עליהם חמה, שנאמר והמים להם חומה בלי וו, אל תקרא חומה אלא חמה. ושתי שאלות נשאלות על דברי המדרש. שאלה ראשונה, על איזה עובדי עבודה זרה היה כאן הכעס? ומדוע בתחילה המים היו חומה עם וו, ואחרי כן המים הפכו להיות לחמה? מה השתנה במשך השבעה פסוקים? הגאון מווילנה תירץ שהמים כעסו על בני ישראל משום שהם העלו איתם את פסל מיכה. וכך דרשו רבותינו במסכת סנהדרין בדף ק"ג, את הפסוק בזכריה בפרק י', ועבר בים צרה ויקה וים גלים. אמר רבי יוחנן, זה פסלו של מיכה. ומי היה מיכה? דרשו רבותינו במסכת סנהדרין בדף ק"א. למצרים היה חסר לבנים, והם שמו ילדים יהודים בקירות הבניין במקום לבנים. וכשאמר משה לקדוש ברוך הוא, למה ראות על העם הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוצים ומחלים, שגלוי לפניי, אם יהיו חיים, יהיו רשעים גמורים. ואם תרצה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תנסה. הלך משה והוציא אחד מהם, והוא מיכה. וכתב הגר"א שפסל מיכה היה עם שבט דן, ושבט דן היה מאסף לכל המחנות, שהוא הלך אחרון בסוף המחנה. וכמו שנאמר על שבט דן בספר במדבר, פרשת במדבר, לאחרונה ייסו לדגליהם. הוא מוסיף הגר"א בביאורו שיש הבדל נוסף בין שני הפסוקים שהוזכרו. בפסוק הראשון נאמר, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. קודם ים ואחר כך יבשה. ושם כתוב חומה עם וו. בפסוק השני כתוב, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. קודם יבשה ואחר כך ים. ושם כתוב חומה בלי וו. והסביר הגאון, בפסוק הראשון ששם מוזכר קודם ים ואחר כך יבשה, בני ישראל היו כבר בתוך הים. אבל שבט דן עדיין לא נכנס למים, כי הוא היה אחרון. ולכן הפסל היה עדיין ביבשה, ולכן לא הייתה חמה על עם ישראל. אבל בפסוק השני, ששם מוזכר קודם יבשה ואחר כך ים, שם מדובר בסוף חציית ים סוף, שכל השבטים כבר עלו ליבשה, ורק שבט דן נשאר עדיין בים. ואז המים נתמלאו חמה וכעס על הפסל שעבר בים. זו התשובה הראשונה של הגאון מווילנה. התשובה השנייה של הגאון מווילנה היא שכל הפסוק מתאר קבוצה אחרת בעם ישראל. לקבוצת הצדיקים שימש הים חומה, ולרשעים הים עורר חמה. הפסוק הראשון מתאר את הצדיקים שהאמינו בשם, והיו בעלי ביטחון, והם נכנסו ישר לתוך הים, עוד לפני שהים נבקע, מתוך אמונה שיהיה נס. וכמו שדרשו רבותינו הנחשון בן עמינדב, שקפץ לים, ורק כשהגיעו המים לחותמו, נעשה נס. ועליהם נאמר הפסוק הראשון, שהם הלכו בתוך הים ביבשה. הקבוצה השנייה לא האמינו, ולא רצו להיכנס לים, ורק אחרי שראו שהים נבקע, הם נכנסו. ולכן כתוב עליהם, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ועליהם נאמר חומה בלי וו, מלשון חמה, היה להם כעס, למה הם לא האמינו וחיכו עד שיהיה נס. ומדוע היה הכעס על אותם שפחדו להיכנס לים? הרי הם לא ידעו שיהיה נס. בספר עיוני פרשה של הרב ריבלין מובא בהסבר בשם רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, בשער א' פרק ג'. וכך כתוב שם בספר נפש החיים, בשינוי לשון, שבעת קריאת ים סוף אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. והכוונה שבעם ישראל תלוי הדבר, שאם הם יהיו בתוקף האמונה והביטחון, ויכנסו אל הים בלי פחד, ויפתחו בשם, מעוצם ביטחונם הים יקרה לפניהם. לפי רב חיים מוולוז'ין, הביטחון של עם ישראל הוא שגרם שהים יבקע לשניים. ולכן היה כעס על אותה קבוצה שלא רצתה להיכנס, כי בחוסר האמונה שלהם הם היו יכולים למנוע את הנס. את היסוד הזה שביטחון ואמונה יכולים להביא לנס, כתב רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, לא רק בהקשר לקריאת ים סוף, אלא לכל הנהגה פרטית של האדם. וכך הוא כותב שם, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לומר, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם. ואז יבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כלומר, כשאדם קובע בליבו שרק השם יכול לפעול בעולם, אז הוא משפיע עליו שפע של ברכה, שתגרום שיבטלו מעליו רצונות של אנשים הרוצים לפגוע בו ולהרע לו. בסופו של דבר, רחם הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, וכולם עברו את הים, וכשעברו, שרו לשם את שירת ההודיה, שהיא שירת הים.